ישראל בנבואה ומשטר ישראל בתפארה. אנחנו לומדים בשמאל. זה מדהים איך שיש כמה עולמות בתורה. זרקות השחר, דוגמה, זרקות השחר זה משהו שרק התורה מכירה אותו. מושג ברכה, זה משהו יהודי. וזה מחשבה אנושית, כללית. אבל יש את המחשבה שתורתנו מסתכלת על העולם. ויש בזה חידוש. יש בזה... ודווקא נזיקין, זה הסדר היותר... הרוצה שיחקים, יעשות בדיני נזיקין. ולא ב... לא בדברים שהם לכאורה יותר תורניים. אבל אין הרבה אנשים שמוכתרים, הישיבות לומדים את זה, אבל אם ככה נכנס לעולם של בבקם, אז... כן, אז בואו נחזור פה על זזות על מה שלמדנו שבוע שעבר, ונראה את הפרט נוסף. אמר אביי, ראובן שמחר שזה לשמעון, ואתה בעל כובדי ראובן וטרף משמעון. דינה הוא דעתי לראובן משתהי דינה בדי. הוא אמרת אמר אליו בי, זה נדידי אדם, אמר לה, אם הפק ממנו, עליי אדם. דיברנו פה על המושג בעל דברים, בעל דברים דידי. זה הגדרה, זאת אומרת שאני צד בעניין, אני התובע. האמת היא שתוספות שאלו מהי נפקמינה, אז ותרצו נפקמינה לראיות, שאני לראיות, שאם אדם אמר שאין לו ראיות אז הוא כבר לא יכול להביא ראיות, אבל יש בעלי דין, בעלי דין השני יכול להביא ראיות. אז חשבתי לעצמי שיש עוד נפקמינה, ואנחנו נחפש, וראיתי שבשיטה מקובצת ובבקה מביא את זה. יש לך עוד נפקמינה, הדין הוא שאדם יכול להשביע את חברו שבועת הסת. למשל, זאת אומרת אם הוא טוען לו, אתה הגנב, יכול להשביע אותו שבועת הסת. אבל ההלכה היא שזה דווקא בטענת בריא, לא בטענת שמא. זאת אומרת, אדם לא יכול להגיד לחברו, אולי אתה גנב, תשבע. צריך לומר לו, אני יודע שאתה גנב ותשבע. כלומר, דווקא בטענת בריא. יש עוד נפקמינה. עוד נפקמינה, למשל שבועת מודה במקצת. לוקחים את זה, שבועת מודה במקצת. עכשיו אומר כאילו זה. שבועת מודה במקצת, אז דוגמה במצב הזה. אדם טרף שדה משמעון, אז הוא אומר לו, איך אתה טורף? הרי אתה חייב לי כסף. ואז הוא אומר לו, לא, רק חצי, אז יש לו שבועת מודה במקצת, ואז הוא גלגל עליו גם על זה. גלגול שבוע. אבל שבועת מודה במקצת היא גם צבועה בטענת בריא. אי אפשר בטענת שמה, אז יכול להיות שיש פה שניים שאחד יש לו טענת בריא, אחד יש טענת שמה, אז נפקא מינה. עכשיו, מישהו לא בעל דבר, הוא לא יכול, מישהו לא בעל דבר, הוא לא יכול להשביע. אז יש עוד נפקא מינה, ויש גם קובע קצת אותה. לא. מודה נפקת, נכון שהשבועה מתבצעה לבית הדין. אז זו בעצם התייחסות של בית הדין לטענה של התובע. וכאשר אני בא אליך ואני אומר לך, אתה חייב לי 100, ואתה אומר לי, לא נכון, 50, כי 50 פרעתי לך, אז בעצם אני טוען אותך טענה שהתבררה בחלקה. הנושא היסודי הוא הטענה התבררה בחלקה. דין כאילו זה השבועה, אומר, בוא נברר את הנושא עד הסוף. זה מתבצע בבית הדין. בעצם היסוד של הכל מתחיל מזה שאני תובע אותך.
אני מדהיג על השבועה.
נכון שאדם שטען טענה מחוץ לבית הדין יכול לחזור בו מהטענה. אז זה עניין של חשבונות.
זה לא עצם הטענה שהוא הודעה בחמישים. כי אחרי זה עצם לרבות על זה פרעת משווה לבור שלו, שאין לו בו יד ברגע.
אני לא מודע לכל, אז צריך להישבע על כל אחד ושום דבר. לא.
לא, אתם הוא מודע לשיעור, שהוא מודע לו על 50, אבל על 50 אנחנו יודעים מה זה. אם אתה אומר על 50 אחרים.
כן, זה לא מדויק כל כך. זה אומר שכיוון שיש רגליים את טענתו של התובע.
הוא אומר לו על 100.
לא,
אני מתכוון
זה מה שאתה אומר, כן, יפה מאוד מה שאתה אומר. הוא יודע לעוד 50 מתוך המאה.
לא, זה מה שהוא יודע, אבל כבר החזרתי לך.
בדיוק, זה הנקודה, הוא יודע לעוד 50 מתוך המאה. לפעמים אתה יודע לך 100 ואתה מודד 50 מתוך המאה, אז פה מתעורר השלמה עם השאר. אז זה שבוע, זה שבועת התורה. אנחנו היום לא מכירים את המושג שבוע, כי בתי דינים כבר לא משביעים, למרות ש... זה יותר להשביע, אבל קצת מזלזלים בשבועות, אז... יש סיפור מדהים על הסבא של רב שלמה זמן ארבך, שהיה שמו פורוש. רב שלמה זמן ארבך הוא המשפחה של פורוש, אבל הסבא של רב שלמה זמן היה, הוא לא היה קנאי, הוא היה קצת ציוני, פורוש לא. טוב, אז הסבא של רב שלמה זמן ארבך היה גבאי צדקה, היה גבאי צדקה, ומישהו, אז הוא היה, לא היה גבאי צדקה, טלפון על בית תורה. לא, אני פעם אתן מה ללכת. הוא היה גבי צדקה ופעם מישהו הפקיד אצלו המון. כן, לא יודע מה זה קשור לסיפור של גבי צדקה, אבל הוא היה מחזיק הרבה כספים. ופעם מישהו הפקיד אצלו המון ואחרי כמה שנים אותו אחד טען שהוא לא החזיר לו. והוא זכר שכן נחזיר לו. אז הוא אמר שהוא רוצה שבועת אסתר, כמו שכתוב בגמרא, עד שלא תהיה שבועת אסתר, הוא לא מוכן. בבית הדין של שמואל סלם, כיוון של אנשים צדיקים, החליט שהוא צריך להישבע. ולהישבע שבועת זה לא מפריד, אז הוא כותב, אז מספרים עליו שהוא הלך עם תכריכים לבית הדין. הפחד של שהוא הלך עם תכריכים לבית הדין, ושנה אחרי השבוע הוא נפטר. ואחרי שנפטר, התובע מצא את הכסף אצלו בעליית גג. אז זה היחס של תורת השבועה, זה יחס של אימה ופחד. אבל אנחנו היום לא, זה לא כל כך ככה, זאת אומרת, בא לך. אז איבדנו את הדבר הזה. טוב, אז זה הייתי בו בסן קובצה שאומר עוד נקודה עם ה... עם הזכות להשביע, שזה גם חלק מהדין של הטוען, הטוען הוא משביע, בעל הדבר, בעל הדין, העד לא משביע, בעל הדין הוא המשביע. דיברנו שבוע שעבר על השאלה האם אפשר ללמוד מהסוגיה הזאת לגבי הביטוח, שאני חושב שלא, הדעתי לא, כלומר, כל מה שהרות נמדי שהיום בבתי משפט זה כנראה פשוט שכן, שהביטוח מתפרס, בעצם היום, כל אחד מצטרף, גם האגודה להגנת זכויות, קרן הפנסיה, כל אחד יש לו נגישות, אז הוא מצטרף ובעצם יכול להצטרף לכל עתירה. אבל זה נראה לי הבדל, אני לא מספיק מבין במשפט, לא מספיק מתעניין בזה, אבל אם אני קולט נכון את הדבר על פניו, נראה לי שבמשפט, היום, אני אומר המשפט המודרני, למרות שאני חושב לכל משפט פוסט-מודרני, כי יש בו אלמנטים... זה מעבר למודרנה, אז במשפט שלנו היום, אז נדמה לי שהנקודה העיקרית היא שכל מי שזכאי להיות טוען במשפט זה אחד שהוא ייפגע מהעניין הזה. לא, שיש השלכות לגביו, שיש השלכות לגביו. ברגע שיש לו נגיעה לדבר, הוא כבר יכול להיות צד בעתירה. זאת אומרת, אם יש תביעה נגד הבנקים, איזשהו בנק, ו... לפסק יהיה נפקמין ההשלכה על בנק אחר, כל הבנקים יכולים להצטרף בתור משיבים לעתירה שהוגשה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. נראה לי שאצלנו בתורה זה לא ככה, אלא צריכים להגדיר שאתה בעל דבר. אתה צריך להגדיר שאתה באמת חלק אמיתי מהדיון. אז זה שאני בעל דבר, בגלל שאני יצרתי את המצב הזה שבו, ואני מחרתי לסודי, ואני עדיין חלק, מחרתי ואני חלק, שיבואו אליי. אבל אם רק יבואו אליי ולא מחרתי, נראה לי שזה לא מספיק להגדיר אותי בתור בעל דבר. זאת אומרת, אתה מחר שדה ועכשיו עדיין יכולים לבוא אליו לגבות את השדה, זה כאילו אומר שהוא עוד מעורב בעניין, אבל מחר את השדה הוא עדיין קשור לעניין הזה, למרות שאתה אומר הוא כבר מחר אותה, הוא עדיין קשור, כי יום אחד יבוא אליו יגבו ממנו, אבל אחד שלא מחר, רק יכול להתפגע כחובת הביטוח, כי המבטח נדמה לי שלא. ככה אני חושב. ועכשיו יש לנו פה את איקא דאמרי הזה, ואיקא דאמרי, זה מעניין איקא דאמרי, איקא דאמרי אפילו שלא באחריות, כלומר, גם אם הסיפור של ראובן מחזבי שמעון שלא באחריות, מה זה שלא באחריות? זה מקרה מוזר. אדם מוכן לסדר, אמר לו, תראה, אני לא מוכן לקחת סיכונים, אני מוכן לקחת את השדה. אם יבואו ויבואו ממך בגלל אנשים שחייבים את הכסף, הפסדת את הכסף. עושים דברים כאלו? כן. לא, אין ביטוח, זה לא באחריות. לא, אבל למה אתה מתנסה לא באחריות? זאת אומרת, יש יהודי אחד, יש לו המון בעלי חובות, אבל יש לו גם הרבה קרקעות, הוא מתחיל למכור את הקרקעות שלו. אתה קונה את זה בזול, ואתה מקווה בעזרת השם שיכול לגבות מהאחרים. אבל מראש שהייתה המכירה,
ואדם לא קונה
בידיעה שיקחו לו את זה. לא, אם הוא קונה לא באחריות?
שלא
באחריות. להפך, אז למה זה שלא באחריות?
קיים סיכוי.
רגע, רגע, שני הספיקה, מה טבעי? טבעי שיש אחריות או שאנחנו כבר? מה צריכים לפרש? מה צריכים לפרש? אם אני מוכר לך שדה, אז מה טבעי? מה?
נסתם
אהרון המשאים טוב, אתה אומר שזה כן צפוי. זאת אומרת, אדם שקונה קרקע אתה לדעת, אי אפשר לדעת מה יהיה. בעזרת השם יהיה טוב. קוראים לך בעזרת השם אתה מתחיל לדאוג, נכון? ככה זה היום. בדרך כלל, אני לא כל כך מנוסה, אבל במעט הפעמים שמחרתי דירות וקניתי דירות, אז אני יודע שאתה שלי תמיד חיזק אותי באמונה. תדאג, יהיה טוב, בעזרת השם, תתחזק, זה בכלל השני, מלא אמונה. זה אומר לך, קצת פחות, יהיה טוב, זה מוזר, יש לי מנגנונים כאלה של... בחורי ישיבות עשו להם לפנות דירות, כי תמיד עובדים עליהם. יש פה אחד בשכונה שאני מכרתי בפעם דירה, זה זמן, לפני המון שנים שהייתי צעיר, הוא זוכר אותי לטובה עוד מעט. זו חוויה טובה הייתה לו, המכירה הזאת של הדירה. אנחנו, אני לא הייתי בדירה, אבל זו חבותה שלי, אלה חבותה רבות בדירה, היחיד שאי אפשר שתלתי על הדירה, היינו כבר נמצאים 7 שנים בדירה, אז מצאנו איזה חיר בקרית יובל, ברחוב טרן, אני איפה זה רחוב טרן, והיינו מזריקים, מתקימה את הדירה, היינו מזריקים בבית, כל מיני, והיה ממש מפחיד. הרצפה הייתה לנו מזריקים. אז קיימנו מן הרקומן, הוא מכר את הדירה, אבל לא ידעתי את זה, מכר את הדירה כדי להחזיק חובות של סמים. אז אז אבא ברביעי שידר לי את העניינים, $10,000, אתה יודע, זה משכנתה וזה, אבל $10,000 הבאנו והגענו מענקים, אני קיבלנו דירה. אחר כך, אחרי 4 שנים, מכרנו אותה ב-$125,000. גם הרבות ברביעי שידר את העניינים. אז יש קנה ב-$125,000, זה היה לפני, כן, 15 שנים, עכשיו הוא פה. הוא גר ברחוב פגשתי, כאילו...
אני חושב שנה נשתם ב-80,000.
אני קייתי $69,000. מה? אתה גם קנית בשתיים בירה?
לא,
אבל אנחנו קנים גם קומה, אז פחות.
קומה
שהיה
שם.
אני זוכר, הייתי צעיר, אבל איך שזה חוויה... אני לא יודע גם שעיניו שקועות, אני לא הבנתי את זה בהתחלה, אז אחד לא אומר כלום, אמרו לי, יש בעל הדירה, אבל אחיו הוא מטעמו. הכל בסדר, בכלל הכל בסדר. אבל אחרי זה בשביל לחתום פה, לעשות ככה, יש לך להביא אותו. וזה שלד אדם כזה בחיים לא ראיתי. כל רזה וכל הזמן משתאב, עיניו שקועות בחוריהן. זה היה מאוד 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 עצוב. טוב, אז אדם, זה לגבי שלא באחריות, צריך מאוד להיזהר מהדברים, היהודי שאומר לך, אל תדאג, יהיה טוב, אבל הוא כיסה את עצמו. פעם היה לזה אברך בישיבה מסכן, קנה דירה, וביקשו ממנו לעשות טובה, שלרשום קצת איזה 50,000 דולר פחות בחוזה. הוא לא יודע למה, שאל למה אמר, אז אמר לו הקונה, המוכר אמר לו שהוא צריך לקבל משכנתה מהבנק, והבנק לא ייתן לו אם הוא ידע שקיבל הרבה כסף. אז זאת אומרת, הוא לא, אני יודע היום מה הנקודה פה, זה מה שבח. זאת אומרת, הבן אדם היו לו שתי דירות, היו לו שתי דירות, אז קנה דירה מחר, אתה צריך לסיים השבח על מה שיש באמצע. אבל הוא אמר לו שהוא צריך משכנתה מהבנק, והבנק, אז אני זוכר שהלכתי לבנבור עם הדרך הזה, ושאלו אותו שאלה בצורה כזאת, אני יודע, אני לא בהלם איזה עצים היינו, שאלנו אותו את השאלה, ותובע אליי הדרך הזה, איך הוא ידבר בבור? אז הוא אמר, שהוא חושב שזה בסדר, כי הבנקים, הם בעצם רוצים לתת משכנתאות לכולם. אז יש כל מיני נהלים וזה. לא, אומר, אתה אל תעשי את זה, אל תשקר, אבל אם כל מה שאתה עושה, זה רק לעזור לו לקבל משכנתא מהבנק, בסדר. אחר כך התברר מה הסיפור הגדול, אבל הייתה עוד תקלה גדולה, עוד תקלה עצומה שהאבריך הזה לא חשב עליה, שהוא קנה דירה, נראה לי הוא קנה ב-140,000, אבל בחוזה היה כתוב 100,000 דולר. אז הוא שילם מס רכישה פחות, הרבה פחות, כי יש מדרגות מס. אז יצא לו משהו כמו 3,000, לא, אז זה ירד עכשיו, אני חושב, על 50,000 דולר, חוץ וחצי, 1,500 דולר יצא לו. אז הוא לא יודע מה לעשות, פתאום הוא קיבל, אז האברכים לא יודעים כלום, פתאום הוא קיבל שם מס רכישה לסכום אפסי, ושושה למה, אז אמרו לו, כי זה על 100,000 דולר. אז מה עושים? אנחנו עוד פעם לרדבו. אמרו, עכשיו גנבנו את מדינת ישראל 1,500 דולר. מה לעשות? אז לרדבו אמר, לקנות בולי הכנסה. פעם היו בולי הכנסה, ביטלו את זה. לקנות בולי הכנסה. יש בולי הכנסה?
זה כשאתה מבינה, כשאתה מבינה, כשאתה מבינה, כשאתה אתה עדיין מקבל את
הכבולים,
להדביר כמו
שקרה. אבל קוראים את זה בדואר או לפי הגנות בדואר?
לא, זה עכשיו, יש פסיד, זה
תפקידו, זה כל
הכנחתו.
אז האברך הזה הלך לדואר, קנה בולי הכנסה ב-1,500 דולר וגזר אותם. וגזר אותם, כלומר, כדי שלא להפסיד את מדינת ישראל. ירום הודעה. בקיצור, היה סיבוך כזה מהסיפור הזה. ואז הייתי עובדים, יש לו עובדים, הייתי איזה חבר טוב עובדים שמעשתי בימים הללו, והוא מומחה כזה לנדלן, משהו משהו, קריש אמיתי, משהו שקשה לתאר. הוא גם הלך איתי לחוזה עם הקבלן שלנו, הוא לא הסכים שאני לחובה, אתה שלום יואל, אתה לא בשביל הדברים על האלו. הוא אמר לי, אתה תשתוק פה, תהיה בשקט, והוא ניסה לי את החוזה, משהו מבין, ואיך הכל לטובתי היה, באמת משהו לא נורמלי. אז הוא אמר לי, הרדין זה החבר שלי אמר לי שבקרב הורדין הברנזה של איזה סכים נדלן אומרים ככה, באים הקונה והמוכר, באים לקנות דירה, למכור דירה, לעשות חוזה, אז שואלים, מה נסתוב, נסתוב יותר או פחות? אז נסתוב יותר או פחות, אז פעם אחד אמר, אולי נסתוב את המחיר? אמרו לו, על זה לא חשבנו. יותר או פחות, אבל נסתוב. אז ככה אמר לי, הדברים האלה מקובלים שמרמים. איך אתה יודע? כי זה יותר, זה גם קשור למסבח. איפה תאירת? כי מי שיש לו שתי דירות מבין את הדבר הזה. אחד שיש לו שתי דירות, זהו, מי שירש או משהו כזה, לי יש שתי דירות. כי פעם אבא שלי רשם על עצמי משהו, אבל נזכר לו מה שבח, וזה למדנו. לא יודע, לחצו על זה בזמן חמרים, אין לי דירה, יש משהו. טוב, אז כל זה התגלגלנו מהנושא של אין אחריות. אז אם אין אחריות, לכאורה, הקונה אין לו טענה, כי הוא היה צריך לצפות, לקחת זה חשבון, מה זה אין אחריות? אין אחריות, זה אומר שאם גובים את הקרקע, הוא לא חוזר חזרה למוכר. לא, זה לא נכון מה שאתה אמרת, באופן סתמי יש אחריות. מה זה באופן
סתמי?
יש אחריות. מה? לא, אבל אתה מחר במדינה, ואז אתה אחד אומר, אני גובה בגלל שהוא בעל חוב. המוכר הוא בעל חוב.
זה לא יכול
להיות,
כי אתה לא יכול לחלק דירות לחלק דירות של חצי מטר מרובע. הציון והרשימים וכל הדבר זה לא פרופסטרנט. כל החלקה כפי שאתה יכול להעביר בעלות ושאולים יכולים מאוד.
לא,
אבל העניין בגמרה על ספרות שאתה יכול לקחת קרקע.
כן.
לכן אני חושב שסתם אתה, אין לנו אחריות. סתם העלוי רבה שמישהו נדע מהשימון וכו', יש
כמה שקנים
של...
אבל מה זה אחרי זה אומר? תשימי מה זה אומר, אתה מכרת לי קרקע ואז בעלי החובות שלך באו וראו ממני, אני לא חוזר אליך.
אתה לא יכול
לעשות. שמתי כספי עליך על קרן עצמי. זה נראה לי מוזר.
זה
ככה,
זה ככה, זה ככה,
כן, בסדר, אבל השאלה, בסדר, אבל זה ברור. אבל השאלה אם ההיגיון הוא שהמוכר אומר, תראה, במקרה ויחליטו לגבות ממך את הקרקע, אני אפצה אותך אחרי זה.
זה באחריות.
זה באחריות. מה המצב הטבעי? האחריות או לא האחריות?
לא
האחריות. זה לא נראה. השאלה, מה שלא ברור בגמרא זה ככה, כשאתה כותב בשטר, אני מוכר לך שדה, אני צריך לכתוב מפורש עם אחריות או צריך לכתוב מפורש בלי אחריות? יש סתירה בגמרא בנראה של הספר. ראובן שמחר שדה שימן באחריות, אחריות, אני ראיתי שגם פה שאנחנו מושג אחריות על הסופר, זאת אומרת שבאופן טבעי יש אחריות, אני כרגע לא זוכר את הדבר הזה. טוב, איך שלא יהיה, הגמרא אומרת שמחר לו שדה שלא באחריות, זאת אומרת מפורש שלא באחריות. המקרה שתובע גמרא, היא כאדם אפילו שלא באחריות למיתו, אני מדבר שאדם הקונה ידע שאם יטרפו ממנו את הקרקע, אין לו טענה כלפי המוכר. זה לכאורה אומר שהמוכר הוא לא בעל דברים. אבל אומרת הגמרא לא כך. מדוע? היא כאדם אפילו שלא באחריות למי, ואמר לה, מיכל יתאב לשמעון תרומת עליי. גם פה, השאלה האם הסברה של התרומת היא מה שעשת אותו בעל דין, או זה שהוא מחר את השדה עשת אותו בעל דין. ברור, זאת אומרת, השאלה היא, האם אפשר להגיד מפה שכל מי... רגע, זה לא אחר, ברור, הם סיכמו ביניהם. מראש אמרו שלא באחריות.
זה
גם עושה שזה
לא
באחריות,
זה כמו שאתה רומת.
כן.
זה
עושה אחריות,
לא
עושה את הרומת.
כאילו, לא, אין...
גם לפי דבריך, שכשלא רושמים, אז אין אחריות, ובגלל שזה ברור שזה בלי אחריות. בסדר, אז הוא ידע שאין אחריות, ולכן יש לו תרומת. מה התרומת? שאני לא קונה כדי שיקחו. קניתי כי אמרת לי, בעזרת השם הכל יהיה בסדר. רגע, מה זה מוצג תרומת? סליחה, מה זה תרומת? מה נעשה עם תרומת? זה לא משמעות הלכתית. זה פחות מן הכל זה לשמיים. תרומת, איך מדרגים את זה לצרפתית? אונקולר. קולר זה כעס, אבל פחות מכעס. כעס, תרומת זה פחות מכעס. יש במשנה במסכת בבא מציע בפרק 60 מתחילה ככה, הסוחר את האומנים ואיתו זה את זה, אין להם זה על זה אלא תרומת. אז שם דנים, זאת אומרת המקרה שרמת הטלפון למישהו, אמרת לו אני רוצה שתעבוד אצלי וסגרתם, אחר כך קשרת אמרת לו אני מבטל. אז לפעמים אתה חייב,
הוא יכול להשיג עבודה,
זה דבר העבד, כן, נכון, כל זה מצב שיכול להשיג עבודה אחרת, הוא יכול להשיג עבודה אחרת, עדיין יש לו תרומת, למה? כי יפה, התרחת אותו. אז שם דנים, מה זה התרומת הזאת? אז תפארת ישראל למשנה כותב שתרומת זה פחות מאשר חיוב לצאת בשמיים. תרומת זה אומר אין להם אלא תרומת, אני לא בסדר, אני לא מוסרי, אני לא אגון, אבל זה לא עניין ממוני. עכשיו, התרומת שפה זה דבר טבעי, כלומר, אם אני קניתי לך שדה, ועכשיו לקחו את השדה, כלומר, הכסף שלי אצלך, והשדה שלך אצלו, אז יש לי עליך תרומת, למרות שסיכמנו מראש שזה יהיה שלא באחריות. אבל הגמרא אומרת...
אם זה מה שסיכמת,
זה לא ככה, אבל רגע, מה אתה אומר, הגמח כזה כבר עושה לך כסף, ידעתי איך, אז אמרתי לך, בוא נעשה כאילו.
אתה יודע,
אתה אבל זה בגלל שאמרו לו, אז זה בגלל שאמרו לו, בעזרת השם, אמרו לו, בעזרת השם יהיה טוב, אל תדאג, אל תחשוב על העניין הזה בכלל, אני אומר לך. יש, אני בדיוק צריך להגיע לצ'ק. יש הצ'ק הגדול צריך להגיע מאמריקה, הוא בדרך. לכן אתה יכול לקנות ממני. ובסוף הצ'ק לא הגיע. סיפורים שהיו לנו פה, לא יודע אם אתם יודעים. איזה סיפור שמחו היה פה עם הצ'ק מאמריקה, 200 אלף דולר. צריכים להגיע. וראינו את הצ'ק. לא ידעתי, את הסילום של הצ'ק. ראינו אותו, זה בוא אלינו. הוא נמצא עכשיו בכלא. הוא בא לצ'ק, נמצא בכלא. כן, במגרש הרוסים, במעצר. הוא מה 200 אלף דולר. רימה פה, חצי שכונה. כן, הוצאנו אז מכתב, בזמנו. ראיתם שעוצרים מכתב הזה?
על
הלירות. לא, על שני נושאים היה. הלווה ואינו משלם, והסוחר ואינו משלם. תיסו ושמחו פה, זה... תראי בהם, זה לא שכולם... יש קצת, 2%. אני חושב שזה... מה? מה, ביטוח לדובש, לצורך לשלום שלם?
אני עברתי דרך סוף,
שילמתי יותר,
10%
מסחר הרבה. ובסוף, אני לא סיכום, אין דרכו אותו. אתה חיימת,
3 שנים, אבל אין דרכו אותו. אני לא קיבלת... לא, ביטוח שילם. תהיה יותר...
מה,
אין לך?
רבותיי, הנושא של שלא באחריות, שלא באחריות,
אפילו שהמשמעות שגם אם אחריות הוא באחריות, זה לא טובים שזה בא?
כן. אפילו אם לא באחריות, הוא בעל דבר. והוא יכול ללכת לדין איתו.
מאותה סיבה?
לא. לא מאותה סיבה. הלא, זה חוזר על דינאו. משתי דינא בעדי. דינאו דעת זה עובדים שתי דינא בעדי. אבל דווקא ברות. אפילו שלא באחריות, דינאו דעת זה עובדים שתי דינא בעדי. למה? כי אומר לו, אתה רומס. סליחה, מה שאמרת, זה ברור שזה אתה רומס. כי כשאדם קונה שתי דינא באחריות, ועד לה שאומרו לו, תראה, אני לא יכול לקבל את האחריות, אבל בעזרת השם יהיה בסדר. אז אף אדם לא מתאבד כשהוא קונה שדה שיגבו אותה ממנו.
נכון,
אבל גם... אתה תקול למשהו. אתה יודע, אתה הולך עכשיו וקנית ארטיס. אתה לא יודע, תקוע. אתה תקוע, אתה לא יודע אם יש שם תולעת או לא. אתה מסיים שלא. כן.
אי יש תולעת.
אבל זה לא בשליטה. התולעת לא בשליטה. אבל כשאני קונה לך שדה ואתה אומר לי, תראה, זה נכון שאני חייב לזה וזה 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 וזה, ואני אפרע את החובות, לכן אני מוכר לך. רגע, סליחה, רגע, סליחה. יש פה שדה, אתה קיבלת את הכסף של השדה, וכן השדה קיבלת בשביפו החובות. בסוף הלכת, שדית בירה עם הכסף הזה, ובא אולי לכבוד את ה... לא תפסיד כאן. אז זה התרומת. זה התרומת. תכנן יחסית, אמרה לא עשה שום סוג, כי מחר שיש לו באחריות. אבל כשקנים ממך, הסיפי הייתה, שזה תשאר בידו. השאלה היא, ואני עוד פעם חוזר לעניין הזה, השאלה היא, האם הגמרא אומרת שמי שיש לו, כל מי שיש תרומת כלפיו הוא בעל דין, או רק זה שבעצם מסר את המצב שיש תרומת כלפיו. נראה לי אפשרות השנייה. זאת אומרת, אנחנו לא נגיד שהביטוח זה דבר ממוני, אבל לא נגיד שכל אחד שיש לו איזושהי השלכה לדין יכול לבוא להתייצב פה בתור בעל דבר. אלא רק זה שיסר את הדבר באופן כזה. אז הכל פה מאוד מסומצם בעצם. תגידו, שאלה, הגמרא היא מוזרה קצת, מדוע? כי הגמרא מדברת על המצב שהשדה לא נשבתה עדיין. נכון? ראובן מחז לשמעון ואתה בעל חוב בראובן וטרף טרף או לא טרף? עומד לטרופו כבר לקח אבל רגע, רגע, רק שנייה הגמרא אומרת, דאמר לי אם הפק תמימה עלי ידר אז לא טרף וכן הראשון פה לא ניחה לי לטרף לשמעון תרומת עליי אז מה שאתה שעדיין תרומת יש סתירה בלשון הגמרא.
לא, זה עדיין
במהלך הדיון. אז טרף מפרש, הוא עדיין לא גבה, אלא רוצה לטרוף. אבל כנראה שאין אף כמינה. כלומר, אם נכין, גם אם הוא כבר טרף לגמרי, ויש לו תרומת, אז להסיר את התרומת זה גם סיבה.
השאלה אם התרומת, אנחנו אמרנו שזה משהו כל כך חלק, נותן לו את הזכות להיות בעל...
טוב, אז מה אומר שכן?
לא, שאולי כאילו, זה משהו ש... דברים זה תוצרים, כי מצד אחד אתה אומר, אין עליו, אין עליו תרום, זה משהו שהוא לא רציני, לא ממוני, לא כלום, אבל מצד שני,
הוא בעל דין מגודל. נכון, אז לכן אני אומר שלדעתי לא תרומת גורמת. מה שבן אדם יודע לך, אני סיבבתי פה את כל המצב הזה, הבעייתי, כי אני מחדי חסדה, כאשר היו לי בעלי חובות, הם באו ודבו, ואני עדיין חלק מהעניין כי כועסים עליי. אני הגורם לעניין ואני עדיין מטורף לעניין הזה.
זה אחריות
מוסרית. לא אחריות ממונית, אחריות זה אחריות ממונית, אתה צריך להוציא כסף מכיסך. אתה יש לך אחריות מוסרית, זה בדיוק הנקודה, זה מה שאתה אמרת. התרומת הזאת זאת אומרת שיש לך אחריות מוסרית למהלך שיצרת אותו. אתה יצרת את הדבר, התרומת לא סתם כועסים עליך. יהודי שעושים אמנו, כועס על כל העולם. אדם שהוא בלחץ, אל תעבדו את שיקול הדעת שאתם עומדים מול אנשים בלחץ. אדם שהוא בלחץ כועס על כל העולם. זה הזמן שבו... הפציל נקרא וגם הקשרים האנשים נקראים. אבל זה לא סיבה להגדיר אותך כבעלים, אלא זה שבעצם, כמו שאתה אומר, יש לך אחריות מוסרית, זה טוב. יש לך אחריות מוסרית למצב שנוצר. כי אתה יצר את המצב שבו לוקחים את הקרקע, ובאים אליך בטענות, למה יצרת את המצב הזה? טוב.
כן,
אני חושב,
אני נכנס לזה,
כן, אבל זה שקונש לו באחריות אומר ככה, המוכר הוא לא יכול להתחייב ממונית כלפיי, אבל הוא יודע בכל מה שיכול המישור הלא ממוני כדי שלא יקלו יתרפו ממני את השדה. אז זה כולל את הדבר הזה שאם יש לו איזושהי ראייה שיביא אותה. כן, טוב, אז בואו נמשיך את המקרה. בבם הרבי ראובן שמחתי שימון שלו באחריות ויצאו עליה עסיקים. כן, מקרה מאוד מעניין הדבר הזה. אדם, כשאני אדם מחתי שימון שלו באחריות ועוד לא הבעלם, עוד לא נהנה קצת מהבית, גם דפקו בדלת, אמרו לו להתפנות. בסדר? תראו את רשי, עסיקים עורים לומר שלנו היא. מסיקים זה, יצא עליה יראו. אדם מחר לך, שווה לך שווה, הוא לקח את הכסף ובטן חדש את זה, ועכשיו אתה יושב לבית ואז אני שומע לך, סליחה, מה אתה עושה פה, זאת שלי.
אבל פה זה לא
אלמנט
של
בעל החור
או משהו
כזה,
פה זה... הוא
רוצה לבטל את המקח.
האם זה מקח
או לא?
יפה.
לכאורה זה לא צריך למקח טוב, כי המסעדה הייתה שלא באחריות. מחור חסר שלא באחריות.
זה לא חשוב, זה כמו שתגיד, הוא גנה לי כסף. כי הוא בא, אני אחר פודם, אני קולל לך,
מוכר
לך את כל
החמחורה. כן.
30 שקל.
כן.
אחרי זה, אחרי
שהבאה,
אתה מוציא פה את
האנשים,
קניתי את זה.
אז תבדוק את העניין, אבל פה הגמרא אומרת שהוא לא צריך לבדוק אפילו. אז תבדוק, אולי באמת מכרו את כל החומה. פה מה שהגמרא אומרת, שהוא יכול לחזור בו אם יצאו אליה עסיקים. עסיקים זה עוררים. אז מי, אתה קנית שדה, ואז מישהו מערער ואומר, מה הוא מכר לך את השדה בכלל שלי? הגמרא אומרת, זה מה שאתה יכול לחזור בך, זה לא מובן לכאורה. עד שלא יחזיק בה, יכול לחזור בו. מי שיחזיק בה, אין יכול לחזור בו.
השאלה היא, האם העסיקים האלה בסוף
ניתחו או לא ניתחו?
כי אם הם מוכיחים שהם בעלי הקרקע, אז הוא בעצם כל העסק פה הוא נגנה.
זה ברור שאם אדם מכר קרקע שלו שלו, ברור שהמקח חוזר, זה ברור. אז זה אין ספק, אבל מה קורה אם רק טוענים את זה? האם הוא יכול, אומר, שמע, עזוב אותי עכשיו, אני לא רוצה לשבור את הראש, קיבלתי קרקע, ואני מניח שאני אוכל לגור בתוך.
אז אני כאילו
עכשיו,
מה אתה יודע, גם חיבוש של מה, זה אז הראשון שהוא יכול לחזור.
כן.
אז אתה אומר, זה סתם. אה, אתה לא יכול לחזור
בכלל. יכול לחזור בו, למרות שיש רק דין ודברים על השדה. אין באמת ראיות והוכחות, הוא כאן השדה, ואז כל מיני אנשים מתחילים לומר לו, תראה, היא שלנו. הם לא יודעים הוכחה לדבריהם, רוצים לגמור את הולדים. זה דברים שקורים. זה דברים שקורים. מעשים חיילה קורים. השאלה, האם אתה עכשיו צריך למצות את הדין וללכת על הדיון וכולי בסוף אולי תזכה, אז אתה אומר לו, עושה איתו, ורד ממני, קח את הכסף, תביא את הכסף, קח את הסדר, תשבור את הראש אתה. אבל למוכר אומר לך, זה שלא באחריות. גם אחת נראה שלא באחריות. לי אין אחריות.
האחריות שאנחנו מכירים זה אחריות מול בעל
חוב. תוכיח אבל, תוכיח, אתה הקונה, תוכיח.
מול בעל
חוב. תוכיח. תוכיח, אתה כרגע שלך שדה, יש כל מיני טענות על השדה, בוא תלך לדין, תגמור את העניין, אם בסוף יתברר...
למה
הוא צריך לשלם את זה?
למה
ההוצאות הזאת? עלי על אחריות, צריך להוכיח...
האחריות שאנחנו אומרים היא לא אחריות, היא אחריות שאומרת, אם עכשיו באו וגבו בגלל הזה, אני חייב למישהו, זה אחריות. לא, אין פה, זה לא אחריות בלתי ללא גבולות וללא גבול, שאם זה טעות תהיה גשם ואיתוק את השדה, עכשיו בגלל שמחר שלך באחריות, אני צריך להיות את השדה אחרת.
ברור, ברור.
זה לא אחריות.
ברור, ברור.
האחריות שאנחנו מדברים, כי אך ורק אם אני הייתי חייב, ובאו ואין לי הסבל שלהם, זה, ולקוס את השדה, זה אחריות. האחריות היא לא מישהי מוגבלת.
ברור, ברור, אבל תראה, פה המקרה הוא.
זה חזק מיני, אחריות. כאן זה לא
שאני...
הוא אומר,
בכלל
זה לא
יש לך, מחר
אתה למחשב.
לא,
זה כבר אומר, בקשור. אני אמרתי שפק, שהוא כתב פה שהוא קנה שלא באחריות, הלא באחריות, הוא לא מפחק, כי זה לא האחריות שמדובר.
כן.
זה לא מה
שמפריע לי. כן. לא, אני חושב שהנקודה היא כזאת, ש... קודם כל, אתה צודק בהערה שלך, אבל אף על פי כן, כאשר אדם מחר שדה שלא באחריות, אז כוונתו לומר ככה, אם יגבו ממך את השדה, מכל סיבה, חוץ מאשר, שהיא לא הייתה שלים מעולם, שזה ברור שזה לא יקרה מחר, אז אני לא אחראי. אבל עכשיו הוא מחר שדה, עזוב את החודש לא באחרות, ובא מישהו ואומר, נמצא נעלה הטענה, זה לא חשוב מה הטענה. האם המוכר יכול להגיד לקונה, למה אתה רוצה לתת למה ככה? אני אומר לך שאני צדיק. למה אתה בכלל מתייחס אליו? אני צדיק, אני עם הסדר שלי.
זה לא קורה, מה שאתה אומר?
כן, רק אתה אומר, זה לא קשור לאחריות ולשלום באחריות. ודאי שפה כשהגמרא אומרת שלום באחריות זה רבותה. זה רבותה, אם הגמרא אומרת שאפילו שלום באחריות יכולה לעשות, זאת אומרת אפילו שלום באחריות. זה רבותה, גם באחריות יכולה לעשות בו.
בסדר. אני
טוען שכל
הנושא של האחריות פה לא
רלוונטי. כן, לא. זה אומר שאדם שמוכר לך שדה שלא באחריות, אז יש לנו יותר נטייה לומר שאומר לך תשבור את הראש. תבוא כשיהיו בעיות, עד שלא תצליח להוכיח שמוכרתי שדה שלא שלי, אני לא מתערב. יש יותר מקום לומר את זה בשלא באחריות. האמת היא שאין את זה. האמת היא נכון, כשאני אומר שלא באחריות, הכוונה אפילו שלא באחריות יכול לחזור בו. אבל באבא אמין היה מקום לומר לחלק בין באחריות לבין שלא באחריות, ושלא באחריות לעולם הוא לא יכול לחזור בו. כמה שנה שלא. אבל אני חושב שצדק בהגדרה, אדם שמחר שדה, יש לו זמן לחזור בו מהמכר. למרות שזה לא מובן, מה שאתה שחזור בו מהמכר? הרי לא הוכח שום דבר. אז למה אתה חזור בך מהמכר? אז פה יש מחלוק בסור של גמרא. רצו להסיקים, עד שלא יחזיק בה יכול לחזור בו, ושיחזיק בה יכול לחזור בו. טוב, אז מה זה המילה יחזיק? יחזיק.
זה
מה שהוא
בולה, אם הוא נכנס
על זה. אבל מהו הקניין? מה רגע הקניין? מה רגע הקניין? מתי אדם קונה קרקע? לכל הקרקע נקנה...
לא, הקניין...
הקרקע נקנה גם בחליפים, אבל הקרקע נקנית גם בקניין חזקה. קניין חזקה זה נהג גדר ופרט. אז אם חפו, כמו אומרים שיחזיק ואני יכול לחזור בו, אז כשזה הולך על חזקה, אז אין שום חידוש בדבר.
לא, זה
קניין.
אין,
רגע, אתה קראת אותו זה טוב. מה החידוש? אם ההסתרסים הוא זו. אם ה... מה זה סגורה? איך סוגרים עסקה?
זה שטר,
אז היה שטר, חוץ מהחזקה היה גם שטר. ככה אתה מאמין. אתה מאמין שכשהגמרא אומרת שיחזיק בה ולא יחזיק בה, זה אומר ככה, מבחינה ממונית העסקה הוא שלמה. כי כבר היה סודר. כבר היה סודר, או כבר היה שטר. זה לא משנה איך זה פנקס. אבל היה קניין מתאים. עכשיו יש עוד דבר שנקרא החזקה. למרות שלשון החזיקי בעתיד, כי אחד הקניינים של קרקע זה חזקה. אבל פה ההחזיק והחזקה זה לא אותו קניין. חזקה זה גדר נעל ופרס. אבל גם אחרי שגדר נעל ופרס, מה זה לפעול? גם אחרי זה יש עוד שלב שהוא עדיין יכול לחזור בו. זה מה שאתה אומר. זה טוב שזה מה שאתה אומר. עד שהחזיק בה יכול לחזור בו, מי שהחזיק בה יכול לחזור בו, מהייתם עד אמר לך איתה דקטרי סברת וקבל. זאת אומרת, זה בשכה, כי קנית שק מלא רוח. והגמור שלא, בימת אבי חזקה, מקיד בה יש המצרי. מה זה בייש המצרי? מה זה כן זה בייש המצרי? התוספות אומרים, בוא נראה תוספות. מי שיחזיק ואני יכול לחזור, ויושב את כמה זמן נוציא, הפרשון שהפגע בשלונה תנמאות, והקרקע נכנת בחזקה. אז רשי למד שהמושג מי שיחזיק פה בגמרא זה הקניין. מדבר בשלונה תנמאות, והקרקע נכנת בחזקה, זה החזיק, זה קניין. אז אין פה שום חידוש. זה קשה, מה נכנת בחזקה יותר מכזה? אז זה לא קשור לחזקה, זה קשור לגניין. אז מה היית צריכה להגיד? כל עוד שהוא לא קנה אותה, יכול לחזור בו. ברגע שהוא קנה אותה, כבר לא יכול לחזור בו. ועוד, מה היית בא אם נעמדת בחזקה? כבר הגמור שואלת ממתי? מדמי תראי. זה דבר שזה מתאים, מה הגדר מפרט? הגמור פה מביאה מכלל מקרה אחר. הגמור לא מביאה פה מקרה של חזקה שנה הגדר מפרט, אלא די שמצרי. ועוד, מה יקבל החצי משאר דוכטין? כבר, עצות שואלים, זה לא סוגיה כאן. זה לא קשור אלינו, אתה צריך, בסוגיה של חזקות, כשהגמרא מדברת, והבת רשם תכתוב ממתי יש חזקה. ועוד, די שמצר משהו הדריסה באלמה, שעושים יום סוים. אתה אומר שדי שמצר משהו, זה לא מעטה קיינים בכלל. סתם מסתובב מסביב לשדה שלו. ונראה לפרש, וזה מה שאמרתם, ומה זה שקנה או בקניין גמור, לחליפין, או בסתר, שמעתי לך, בחליפין, או בשטר, או בחזקה, או רפק בפרוטה, כלומר, אדר בשדה. ולמרות שקנה בקניין גמור, דעתו של אדם, אף על פי שקנה בקניין גמור, אם יפתו עוררים, יכול לחזור בו, כל זמן, שלא הלך המסורי השדה, לא רוכב לרחבה, לראות ענייני השדה. והם יבואי שם עצרים, מדהים. זאת אומרת, שיש לאדם זמן לחזור, כל עוד שהוא עשה סיור מסביב, כל עוד שהוא לא עשה סיור מסביב, הוא נותן לעצמו את הזמן לחזור. מה הסברה בזה? הוא קנה ב... איך קוראים לזה היום? מרחוק, איך קוראים לזה? כן, הוא קנה מרחוק הרי, זאת אומרת, הוא לא הלך לראות. וברגע שהוא מסובב את השדה, אז הוא מחליט שהוא רוצה אותה. זה כנראה זה סברה טוב, כלומר כל עוד שהוא לא הסתובב מסביב לשדה.
זה נשמע
שזה, השאלה
אם זה
נשמע שזה,
לא? הוא
קודם
פה מקיף
אותה, זאת אומרת, תוספות מסבירים שמקיף את השדה. זאת אומרת, כל עוד...
האם, כאילו, זה אומר קניין, זה לך פה גמירות דעת.
נכון.
אז בגמירות דעת, אתה עשית בקניין.
נכון.
זה שאתה...
יש קניין גמור. נכון, בדיוק.
זה נשמע מאוד...
זה מוזר, כי זה אומר שלמרות שהייתה דעה גמורה לקניין, אבל יש כאילו תנאי שהוא יכול לבטל. זה הדבר המוזר. נכון?
אני מתנה. אתה. טוב, אני בודק את הגבולות מהתאמה. אני לא יודע שבגירה אתה יכול לבוא לסוף. לא נכנס לבד. אני לא יודע שבגירה אתה יכול לבוא לסוף.
כן. זה חידוש.
ובניות
הלא, את החלטות חשבון במשך כך עולה.
אתה
מודה, יש לנו
כל
הבדיקות האלה, אתה לא מוצאים. רגע, יכול לחזור בך רק אם יצוררים, לא לחזור בך סתם. אתה יכול לחזור בך אם יבואו בעלי החוף של הקבלן. זה לא משנה הסיפור, האירור הוא לא כך חשוב. אם יבוא לגבות ממך את הדירה, אתה יכול לחזור בך, אפילו אם לא יוכיחו, סתם הרצון שיבוא לגבות. אבל היום אמרנו כבר בדירות זה לא רלוונטי הדבר הזה, כי הדירה לא שייכת לך, לפי הנוהג של היום הדירה שייכת לך רק אתה מקבל, שאתה משלם את השלום האחרון ומקבל מפתח. זה קורה
את זה
30 המשכנתא? לא, לא, המשכנתא זה משהו אחר. המשכנתא, הבנק שותף שלך.
אבל הדירה, הוא בא לדירה, הוא נותן לך לחיות בדירה.
לא, אבל רק על הסכום של המשכנתא. הסכום של המשכנתא. לא, אז היום זה לא שייך לך, בקניית בתים זה לא שייך, כי הבית לא שלך, אז אתה לא נכנס לתוכו. אז זה ברור שהכניסה לתוכו היא הגורמת, לכן אין את הזמן הזה. טוב, עוד אמונים תוספות שבלא נתן מאות העירה, די בנתן מאות העירה, אפילו באחריות, מה מי אמה יכול לחזור בו משך דיק ברכי, אולי יכול לחזור בו? כלומר, אתם אומרים שברור שכל הפגע לא דיברה כאשר אדם שילם את הכסף. אם אדם שילם את כל הכסף, אין חג מרודת גדולה מזו שהוא הסכים לשלם את כל הכסף ולכן הוא לא יכול לחזור בו. ואתם רואים פה את הגרא באות ב', מביא שהרמב"ם חולק על זה. עכשיו בצידו, אתם רואים את הגרא פה, הגרא, הגרות הגרא באות ב', אתה יודע, ורמב"ם פרש שפי נתן מאות. אתה שומעים בראש של סברה. כל הסברה שאדם יכול לחזור בו כי הוא חושש כל מיני דברים, זה לא הגיוני לומר, זה כאשר הוא שינה את מלוא הסכום, אם הוא שינה את מלוא הסכום, זה גוף אומר שהייתה לו גמי הודעה גמורה. והרמב"ם חולק על הדבר הזה.
אבל
מתוך
התשלום, אתה יכול להגיד שהמוציא
לך לבוא לבריאה, לכן
יש לו יותר
תקוע
בידיים. ולכן הוא יכול לחזור בו, יש לו אולי
איזה סוד השום. זאת צורה, מה שאתה אומר, יכול להיות. יכול להיות.
אבל
הגירות
של התשלום
הוא בעצם... אבל תוסתם אומרים יותר סברה שבכיל העולם יכול לחזור בו, נכון? תוסת נראה שזה לא עניין של המוצאים חברו אלא זה כבר לא הגיוני שאדם שילם יכול לחזור בו. מה?
כן, זה יצא
לי מתי מה?
זה
יהיה לא משנה, אבל ברגע שהיית מוכן לתת תשלום מלא עבור הקרקע, אז כבר לקחת בחשבון את הכל, וזה לא באחריות. אתה כאן נקרא לך שלא באחריות, אז לקחת בחשבון את הכל. טוב, בוא נגמור פה את ה...
לא, ברור, כי יכול להיות שכל
עוד דוברות, נכנס
לקרקע,
אני אדוש שנמצאה. כן, אבל כל זה יצא לדבר, שכנת החשבון, ששילם את כל הסכום. נכון, אפשר להתבקר, זה לכן הרמב"ם חולק. אבל יצא לשני הוא שמי ששילם את כל הסכום, אתה את כל הדברים לא בחשבון, אז תיכנס לקרקע ואל תשלם את הכל. כן. עובד הגמרא, ודווקא שלא באחריות, אבל באחריות לא. מה באחריות לא? כלומר, באחריות יכול לחזור גם אחרי זה. זה בעצם מה שהגמרא אומרת. תמיד יכול לחזור בו באחריות, ויקדם, ואפילו באחריות נעמי, כלומר, אפילו באחריות נעמי לא יכול לחזור בו. ואמר לאח ותרפח בשלם לך, זאת אומרת, עד שלא ייקחו ממך את הקרקע, אז מה עושה קשה ממך דפשת? אפילו באחריות נעמי לא יכול הקונה לחזור בו. ואמר למוכר לקונה, אח ותרפח, כלומר, תראה את זה שטרפו ממך, אתה אומר את רשי, אח ותרפח, שכתבו לך בדין שטר תרפה שבדין אותו ממך, ורק אז אני אשלם לך. אז זה בעצם מבחינת הגמרא, שאין הבדל בזה, אין הבדל בין אחריות ובין לא באחריות, תמיד אותו דבר. עד שלא גבו ממך, אתה קרקע, אתה לא יכול לחזור בעצם על המוכר.
השאלה אם הסכים בגלל, על איזה... טענה הם בעצם מעוררים את הנושא של הקרקע, האם בגלל איזשהו אלמנט חוב או בגלל אלמנט של
אמרי, כאילו לפי רשי הוא בן שלנו. כן, נכון, אתה צודק, רשי יוצא שהגמרא סברה באבא אמינא שלה שגם בגבי שרף שלנו יש הבדל בין באחריות ובין שלא באחריות. כלומר, אני בכלל לא צריך להבדל בדבר הזה, לגבי שלנו היא גם שלא באחריות חוזר עליך, אבל נתת באחריות, אז אתה צריך להגדיל את האחריות שלך גם לגבי שלנו. כלומר, אם אתה מחדת באחריות לא רוצה דיון בכלל, המשנה היא לא כזאת.
נכון, אבל
לא כזאת. טוב, אנחנו פה חוזרים, יש לנו פה עוד בעצם חמש שורות בגמרא שמחזירות אותנו אחורנית, כי הגמרא פה מדברת, זה נושא שדחיתי אותו מלפני זה, הגמרא מדברת על העניין של סדר העדיפויות בתשלומי נזיקין, פתאום זה חוזר, או כמה שורות, וזה קשור לסוגיה בזין עמוד ב', לגבי סדר העדיפויות, האם הוא כסף, מטלטלין, קרקע, אז יש פה עוד סוגיה, אז שבוע הבא נחזור על זה ועל זין עמוד ב', זה מאוד מעניין לראות פה את מסקנת ההלכה בעניין הזה. אם לא ישחררו אותו אז הוא לא חוזר. הוא לא עושה קיצור, הוא לא עושה קיצור.
כמה שאני יודע.
סליחה? כן.